בשבוע שעבר נתן לנו דוגמה קלאסית של קטע רמב"ני בענייני מחשבה, מחשבה על גבול היסודות המקראיים. זאת אומרת, המחלוקת היסודית והמקפת של הרמב"ן עם הרמב"ם בהבנת לשון הנבואה והדרכים למסרים האלוקיים דרך נבחרי העם, דרך הנביאים, כיצד הם ראו וכולי. וכמובן שהכניסה לדיון הייתה דרך השער של הבעיה הפרשנית, מה זה ויירא השם אליו. אז הקלאסיות שבדבר זה שהרמב"ן ראה את עצמו כפרשן המקרא, אבל אגב הבעיות הפרשניות הוא חדר ליסודות שמתוכם נחצב העניין ההגותי שבדבר הזה. כיוי זה בזה, אבל במישור אחר לגמרי, יש בקטע שלפני. שוב, הבעיה היא פרשנית על אתר, אבל הגלישה או ההתרוממות של הרמב"ן זה למושגים קבליים. אז כך, אז במה שנוגע לממש מושגי הקבלה, הרי אף אחד לא יחשוד בי שאני יכול לומר פה פשט. אבל יש פה איזה דבר יפה ומעניין, כיצד הרמב"ן נתן למושגים קבליים הסברים פשוטים ובהירים. משהו מעין זה יש במשנתו של הרב דסלר. מי שמתבונן יפה במכתב מאליהו ויודע לקרוא שם טוב, יכול לראות דבר מאלף מאוד. הרב דסלר עסק בעניינים הפנימיים, אבל הבהירות שלו והיסודיות הביאו אותו לידי כך שהוא היה קורא קטע, וזה גם מופיע שם בצורה של דפוס. זאת אומרת, יש קטע נניח זוהרי, או קטע מספרים פנימיים, ובסוגריים, בדרך כלל בעוד דקיקה יותר, ישנו ההסבר ההגיוני, ההגותי. זאת אומרת, מושגים קבליים מופיעים באיזה לבושים שהם נראים די רציונליים, די מובנים, וכמובן שהכוונה של המפרש הייתה קודם כל תבין פשט על פני השטח, מה טיב במינוח הזה, ואחרי זה אתה תראה איך מבעד למילים הללו יש גם תוכן עוד יותר פנימי. כמעט הייתי אומר שמשהו מעין זה יש ברמב"ן שלפנינו. אבל קודם נתחיל מהפשט. בירך את אברהם בקול. אז מרגישים כבר בקושי. אדם זקן, ואנחנו מכירים את כל תולדות חייו, אנחנו מלווים אותם מי הראשית שם באורקסדים כמעט, ומברכים אותו בקול, וזוהי הקדמה לפרשה של השידוך ליצחק. מדוע צריך להדגיש את העיקרון הזה שאברהם נתברך בכל כמבוא לסיפור הזה? זה דבר אחד. דבר שני, להתברך בכל זה לא כל אדם שיכול לומר יש לי. אנחנו מכירים, זה הרי מטבע הברכות, כמו שנתברכו אבותינו בכל מכל כל. דהיינו, זה לא סתם איזה התרברבות כזאת, אלא יש פה אפיון של משהו. אז הפשט הוא באושר ונכסים וכבוד, אורך ימים ובנים, וזאת כל חמדת האדם. סך הכל של ימי עמל, התעסקות, נדודים, אז יש לו עושר, אנחנו מכירים גם בתורה, גם קצת על מקורות העושר האלה, נכסים, כבוד, אורך ימים, זקן, בנים, זה, הם בהמשך יצחק ישראל, וזאת כל חמדת האדם. מה יכול אדם יותר לצפות ולבקש מן החיים? ככה זה משפט מקובל כזה. אבל פה יש איזה דבר מעניין. דומני שלא מצאתי במפרשי הרמב"ן, ויש די גדודים של פרשנים לרמב"ן, בניגלה ובפנים, הערה כזאת. בדרך כלל, וזה אנחנו מכירים גם בהקדמתו של הרמב"ן, הוא אומר שתמיד הוא יבדוק קודם כל מה ממש. אם רבנו שלמה יהיה לו דיון, יסכים, יבקר, יתווכח. גם רבי אברהם, דהיינו אבן עזרא, משמש לו איזה אתגר שהוא מבקש לומר מהו, יתפלפל בו, ידון בו. ולפעמים גם התווכח ויגער, ראינו דוגמה, איך בשבוע שעבר הוא קטל את הרמב״ם, דברים שאסור לאומרם ואסור להאמין בהם וכו'. אבל ברוב המכריע של המקרים, לא בדקתי את זה בשבורה שיטתי, הוא אומר מי, מי, מי הפרטנר שלו, הוא אומר עם מי הוא מתווכח. מי שיתבונן באבן עזרא יראה שהמילים הללו במשפט הראשון, באושר ונכסים וכבוד, אורך ימים ובנים, וזאת כל חמדת האדם, זה כמעט מילה, כמעט מילה, מילה מלשונו של אבן עזרא. אז בפשט פשוט אפשר לומר למה הוא לא אומר זה אבן עזרא, כי הוא לא מצטט אותו ציטוט ישיר. נוהי גוף הקשיא, למה הוא לא מצטט אותו ציטוט ישיר כמו שעושה בפעמים אחרות? אז יכול להיות שהפתרון הוא במשפט האחרון בקטע. אני, הקטע לא התקתי את כולו, כי הוא די ארוך, כמעט את כולו, אבל על כל פנים ראה את המשפט האחרון, וכמובן נשוב להתחלה. ואחרי שהוא עושה את כל המערכה שבעזרה השם מיד נראה אותה, אז מה הסיכום? ואילו ידע זה, זאת אומרת כל מה שאמרתי עד עכשיו, אילו ידע זה המתהדר בסודותיו, מתהדר בסודותיו, וצריך לזכור, אני אומר את זה על דרך האפשר כמעט בטוח, שהוא מתכוון לאבן עזרא, מפני שאבן עזרא בכמה וכמה מקומות בפירושו מדבר בלשון של סוד, והקבלה והחוכמה הפנימית של אבן עזרא זה סתם מחקר מעניין בפני עצמו. מכירים גם את החידות של אבן עזרא, ויש איזה נתיב מיוחד שרבי אברהם וחכמי ספרד מהאסכולה שלו הלכו. אז הוא אומר, ואילו ידע זה, זאת אומרת, מה שאני פירש המתהדר בסודותיו, וזה כבר איזו מילה חריפה, זאת אומרת, הוא אומר שהוא יודע סודות, אבל זה לא כל כך אמיתי, הוא מתהדר בהם. תעלמנה שפתיו מלהלעיג על דברי רבותינו, ולכן כתבתי זה לסחור פי הדוברים על הצדיקים עתק. אפשר לראות איך הרמב"ן ברר פה את מיליו. הרי הפסוק שהרמב"ן עשה לו וריאציה, הוא אומר, תעלם נסיפתי רשע, אז זה הרמב"ן לא רצה לומר. רשעים הדוברים על הצדיקים עתק, הוא שינן, הוא ברר את המילים, אמר דברי ביקורת, וגם בצורה די תקיפה, תעלם נשפתיו, אבל לא עד כדי כך. אם אנחנו צודקים בהנחה הזאת, שהרמב"ן התכוון פה לאבן עזרא, אפשר להבין מדוע בכל כך עדינות הוא לא כתב בראש הקטע זה דברי רבי אברהם. זאת אומרת, הוא כיוון לכתובת, ומי שילמד טוב את הסוגיה עם הראשונים יגלה את הכתובת, אבל מפני כבוד תלמידי חכמים, מפני עדינות, הוא עשה איזה מין אישה אלגנטית כזאת. ציטט כמעט מלא, כדי שאתה תדע מי הכתובת, ולסוף הוא גומר בזבנג כזה חזק, אבל אף על פי כן לא הוציא מהפה, מהכתב, מהעת, אף מילה, לא רבי אברהם ולא זה, אלא תדע ממי הכתוב מדבר. זאת אומרת, יש פה איזה, אני אומר את זה באמת בצורה זהירה, אבל כמעט בטוח שזה העניין. זאת אומרת, הקושי בפסוק הוא קשה. מה המשמעות של הקדמת העובדה הכלכלית? כמה מניות יש לאברהם? והשם ברך את אברהם בכל. כדי ש... ירצו להשתדך איתו, סתם מתנה נתן להם, מה טיב הצהרת ההון שאברהם אומר פה כדי שהשיתוך יצליח, ואיזה מינה מושגת כזאת בכל. אז אבן עזרא הפשטן, כך זה הרי מהלשון, וכאמור, אם אנחנו צודקים, אז אליו מכוונים החיצים, יזכיר את חמדת האדם. ויזכיר עכשיו ההמשך של דברי הרמב"ן בעקבות אבן עזרא, מראות שבפשט הוא מסכים. אלא כמו שכתוב בסוף הקטע, המתהדר בסודותיו, כשהוא מנסה לומר דברים פנימיים, כאן הרמב"ן יצא חוצץ. אבל בפשט הרמב"ן ממשיך את הכיוון. והזכיר הכתוב זה לומר, כי היה שלם בכל, לא חסר דבר, זולתי שיראה בנים לבנו, שינחלו מעלתו וכבודו, ולכן התאווה לזה. זאת אומרת, בסך הכל של חייו של אברהם, לקראת הסוף, זה טוב, זה נחמד, זה, 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 זה סיום מוצלח. בבית. אבל את הבן הזה הוא השיג בקשיי קשיים. מה יערובה באמת שזה יימשך? עד כאן רחמי אב על הבן, דור שלישי. אז כיוון שיש לו את הכל, הוא שואל, הכל הזה, מי ירש אותו? מי יקבל אותו? בנו. אבל מי יאמר, אולי כמו שבאמת היה, מי יאמר שבנו יזכה לבנים? יותר מזה אי אפשר לצפות. כמובן, אדם מתפלל על, אבל מכאן ואילך, גם בגמרא, זרע זרעו. עד כאן מגיעה ההתייחסות היותר עמוקה. אז ממילא, כדי שתהיה השלמה לבכל, ורח את אברהם בכל, ביקש אברהם לראות בנים לבנו. ולרבותינו בזה עניין נפלא. עכשיו הרמב"ן מתחיל לצלול. חוץ מהפשט, יש פה איזו מסורת חז"ל. בכלל, לא זכור לי שהרמב"ן היה מחלק ציונים. לומר, עצם המחמאה הזאת עניין נפלא, אומרת, הוא כבר מקדים ואומר, יש פה איזה חז"ל נפלא מאוד, אולי גם זה התרסה סמויה כנגד אבן עזרא. חז"ל אמרו פה איזה עניין נפלא, ואתה המתהדר, אתה או מישהו, שעל כל פנים הוא היה פרטנר, שהרמב"ן התמודד איתו, אתה מתהדר בסודותיך, ואתה לא הבנת מה מדובר. אמרו, והשם ברך את אברהם בכל. זה מופיע גם בתנחומה, וזה למעשה גם גמרא בבבא בתרא ט"ז. מעין הדברים האלה זה הגמרא בבבא בתרא, וכמובן שגם כשלומדים שם את הגמרא בבבא בתרא, מי שילמד אותה ככה, כמו שצריך ללמוד דברי חז"ל, יראה את המהר"ל שם, ויש שם בפרשני האגדה גם כן דברים מיוחדים. והשם ברך את אברהם בכל, רק מאיר אומר שלא הייתה לו בת. רבי יהודה אומר, בת הייתה לו. אחרים אומרים, בת הייתה לו ובכל שמה. אז קודם כל כבר היו הראשונים שיש מקומות בחז"ל שמזהים את אחרים עם רב מאיר. כאן זה לא יכול להיות. במפורש, כמעט במפורש, רב מאיר אומר שלא הייתה לו בת. ואחרים אומרים לו שכן הייתה לו בת. והם מפרשים, בת הייתה לאברהם ובכל שמה, והשם ברך את אברהם בכל. אז אבן עזרא כשהוא מביא את זה, אומר גיבלת, ומה קורה עם בית השימוש, בית הבחלב? אז לכן כנראה אבן עזרא רואה בזה וזה נדרש כזה. אף על פי שהמפרשים של אבן עזרא אמרו, לא נורא, יש בכמה מקומות שהתורה גם משמיטה את הבית של השימוש והם. והדבר, ומביאים דוגמאות, אבי העזר וכל אלה שעסקו בפרשן של אבן עזר. אז לכאורה היה צריך להיות והשם ברך את אברהם בבקול, אם אכן שמה של הנערה הזאת בקול, אולי שמה קול, ואברהם נתברך בבקול. ויותר פשוט, שברך את אברהם בקול, דהיינו באותה נערה ששמה קול, היא גם זה, על כל פנים, כאן מחלוקת תנאים. עכשיו, איך הרמב"ן התחיל ללמוד קודם כל פשט במחלוקת הזאת? דרש רב מאיר שלא הייתה לו בת לאברהם. למה זה ברכה? ברך. וזו לא לברכה, כי לא היה יכול להסיעה רק לבני כנען הארורים. במקורות חז"ל אחרים אומרים, בת בבית, ברכה בבית. אז לא צריכים להבין את זה כפשוטו. אלא אנחנו רואים כמה התעצם אברהם, שאותו גרעין שהוא שתל ימשיך בכיוון. אז בקשר ליצחק, גם היו לו הרבה לבתים. אבל מה היה? ברור, נקרא לנערה ונשאלה את פיה, והנערה הולכת אחרי בעלה. אז זה היה מובן, מובן פשוט, הגמרא המפורסמת הזאת, שביתו של רב עקיבא בא אליו ביום חתונתה, בכלל יום חתונתה עם הסיפורים, עם הניסים שהיו שם, זה פרשה גדולה בפני עצמה, ואמרה לו, אבא ברכה, בת של רב עקיבא הולכת לחופה. אז רב עקיבא אומר לו שלא יחלה אוי מפיך, שכל היום תצעקי אוי, ושאף אחד לא תצאי לבוא לפה, שלא תחזיר לי פה. אז היא אומרת לו, זה ברכה. אז הוא אומר לה, אוי, אוי, הילד שלי לא אכל, אוי, אני צריכה לתת לו חיסון, אוי, אוי, כל היום תצעקי אוי, אוי, הוא נפל, הוא יעשר, כל כך הרבה ילדים, כל כך הרבה ברכה, כל כך הרבה אוי, אוי של הגידול. ושיהיה לך כל כך טוב בבית בעלך, שלא תבואי פה בחזרה. כי כשלא כל כך סימפטי, אז דבר ראשון, היא הולכת לאבא שלה. לא תבואי בכלל לאבא שלך. בעלך שם, שם זה הכל. אז בדרך הטבע, הבת הולכת אחרי הבעל. הרי זה גם הסיבה שאברהם, אליעזר, הייתה לו זכות לבקש שרבקה תבוא איתה. השם השיב לא תשיב. בדרך הטבע, הנערה תלך, אבל באותה מידת היגיון ובאותה מידת הגינות, שאתה אליעזר, שלוחו של אברהם, מבקש שרבקה תבוא לבית בעלה, ואפילו לא תשב הנערה ימים או עשור, אחר תלך מיד, הרי באותה מידה אם הייתה לך בת, והיה צריך להשיא אותה, אז היא הייתה צריכה ללכת אחרי בעלה. וכשאתה מסתובב, או על ימין או על שמאל, מי זה יכול להיות בעלה? רק מישהו מהכנענים. אז אם הייתה לו בת, הייתה לו בת, היה צריך להתמודד. הקדוש ברוך הוא ברך אותו, הוא פתר אותו מן הבעיה הזאת. כדי שכל מי שיבוא מזרעו של אברהם, אכן יישאר במסגרת. כך הוא פרש פשט. אני חוזר, דרש רב מאיר שלא הייתה לו בת לאברהם, וזו לא לברכה. כי לא היה יכול להסיעה רק לבני כנען הארורים, ואם ישלחן עליה ארצו גם כן תעמוד שם עבודה זרה כמותם, כי האישה ברשות בעלה, ואברהם לא יחפוץ שיצא זרוע כאשר משרה אשתו חוץ לארץ, וכאן הוא סגר עם ישמעאל, ואף כי יעבוד עבודה זרה. אז מובן, מה אמר הפעיל? שיש לפעמים דבר שעל פני השטח אתה רואה אותו כמינוס ברכה. אבל לא, שיהיה לו בן, שיהיה לו בת. במסיבות מסוימות, זו שלא הייתה לו בת, זו היא ברכה. כי אז יכול היה להיות שהיה ענף יוצא לא לפי תוכניתו של אברהם. אז ברכו את אברהם בכל, אבל מה שכן, זו היא הקדמה, אין לו בת, אבל יש לו בן שהוא מבקש שירש אותו, ולכן כל התחכום של הפרשה. ורבי יהודה דרש, כמעט הייתה לו, ואפילו ברת לו חס לרחמנה, והיא הברכה בכל, כי היה לו כל אשר יחמדו האנשים, לא חסר דבר. הנורמליות זה בן ומה. הוא חזר עוד פעם על היסוד של אבן עזרא, חמדת האדם יחמדו האנשים. ובאו אחרים, והזכירו שם הבת. המן דאמר השלישי, אומר, זה לא סתם בת, זה בת מיוחדת, קוראים לה בקול. ובאמת, שאין הכוונה לאחרים והמחלוקת להם עם רבי יהודה להודיע אותנו שם הבת הזאת בלבד. אלה אתה, על פי פשט אתה מציע שתי דעות, רבי יהודה ורבי מאיר, אז על פי פשט הבנו. מה? במחלוקת הזאת, מהי נפקי מן איזה? זה תנא דמסייע כזאת לרבי יהודה, מה שם הבת הזאת? אם אני לא יודע את שם הבת הזאת, אז ממד. חלילה להם שיוציאו ברכתו של אברהם, שהיא גדולה וכללית, לעניין זה שיומר הכתוב, כי ברך אותו השם בבת אחת ששמה כך. זה הפשט. וכן, השם ברך אותו בכל, ומהי הברכה? הרי השם הזה הוא בעל תוכן. נניח שפלוני קורא שם של ילדיו על שם משהו, בסדר? אז לא תמיד אפשר לחפש את התוכן, אבל כשזה שם ראשוני, אז ברור שהשם הראשוני הזה מביע אידאה. ומהי האידאה הזאת שמקופלת בשם הזה כלשהו בעל תוכן כולל? אבל אחרים חידשו בפירוש הכתוב הזה עניין עמוק, ודרשו בזה סוד מסודות התורה. אז הרמב"ן אומר, תשמע, איך ללמוד פשט. מה שאחרים מוסיפים, יש פה סוד. וזה סוד גדול, וזה סוד חשוב. יש לפעמים שהרמב"ן, זה רמב"ן באמת מיוחד, כבר מישהו עשה פירוש הזה. כל מקום שכתב הרמב"ן, המשכיל יבין. צריכים להיות משכיל בשביל להבין את דברים העמוקים האלה. כאן הרמב"ן לא הסתתר מאחורי זה, הוא יקדים להגיד שיש פה סוד מסודות התורה, והוא מנסה לנסות להסביר את זה. וזה כבר אמר המאיר במשלן, שסוד שאפשר לדבר בו הוא לא סוד. וזה רמוז בדברי הרמב"ם בעקבות הגמרא בחגיגה, שיש פרשיות בעומק העניינים שאי אפשר לפרש אותם, אלא אם היה חכם ומבין מדעתו. זאת אומרת, אפשר רק לרמוז, אבל כנראה שהרמב"ן אומר שיש פה דברים שאפשר לנסח אותם, וכמו שאמרנו של הרב דסלר, אתה לא יכול להבין אותם עד הסוף, אבל להלביש אותם, איפשהו לנסות לפרש את המושגים. ואמרו כי בכל תרמוז על עניין גדול, והוא שיש לקדוש ברוך הוא מידה תיקרא קול, מפני שהיא יסוד קול, ובה נאמר אנוכי השם עושה קול, והוא שנאמר ויתרון ארץ בקול. יאמר כי יתרון הארץ וטובה גדולה השופע על כל באי עולם, בעבור כי בקול היא, והיא המידה השמינית מיונים על המידות. ומידה אחרת יקרא בת נאצלת ממנה, ובה הוא מנהיג את הקול, והיא בית דינו של הקדוש ברוך הוא הנרמז במילת והשם בכל מקום, והיא שנקראת קלה בספר שיר השירים, בעבור שהיא כלולה מן הכל, והיא שחכמים מכנים שמה כנסת ישראל במקומות רבים, בעבור שהיא כנוסת הכל. אז אני לא מבין את מה שאני קורא, אבל קצת בלבושים החיצוניים של הדברים האלה. קודם כל, סתם כל אחד הרי שומע מיד שכל זה 50. בגימטריה. עולם, תיקון, סוף. סיום, כוליות. למה באמת קוראים לה קלה? מפני שהיא כלולה, מפני שהיא גמורה, מפני שהיא מושלמת, היא מושלמת בהופעתה, היא מושלמת. קלו עיניי, נגמרו לי העיניים בזה שאני מצפה למשהו. אין לי כבר שום דבר, אלא הכל בדבר שאני מצפה אליו. זאת אומרת, כשאתה מבקש איך שיעור לחנות דבר שכולל את הכל, זה המידה שנקראת כל. כל החמישים, כל הדברים האלה בהיקף אחד. יתרון ארץ, איך הוא השתמש בפסוק? יתרון ארץ. מהו היתרון של הארץ? מה המעלה? מהו הדבר המיוחד של, שזה בכל? המידה השמינית מ-ג' מידות היא אמת, שם השם הדברון היא אמת. אנחנו מוצאים, אני באמת לא יודע אם אני אומר נכון, אבל כך אני מסביר לעצמי. אנחנו מוצאים נתון, העולם כמו שהוא לפני, כולי, שלם, מקיף. איך אברהם הגיע להכרת הבורא? הוא הגיע דרך מידת החסד. אז תמיד הסברנו מה פירוש הוא ראה שהעולם שופע, דהיינו, יש איזה מדרגות שנותנות קיום לעולם שלנו. השפע הזה, ההידרגות הזאת, שמש, ירח וכו', הן יוצרות את הכוליות הזאת, את השלמות הזאת. העולם כפו שאתה רואה אותו בכלליותו, היא תוצאה עולם חסד ייבנה. ומידה אחרת, יש מידה אחת שהיא מידת בקום, ויש מידה אחרת שנקראת בת. איך אנחנו היינו אומרים, איך אנחנו אומרים בשפה מדוברת? ילדי רוחי. מה פשט ילדי רוחי? ההגות שלי, מה שאני הוגה, מה שאני אומר, כל מה שיוצא ממני הוא ילדים. אז ביולוגית, הגותית, רעיונית. בעברית חדשה אנחנו מכירים את המושג אימוץ. אימוץ הוא גם עניין משפטי, לאמץ ילדים. אבל כשאני אומר, אני מאמץ לי את הרעיון הזה, אני לוקח פועל, אני לוקח מושג, שהוא למעשה נתון ביסודות המשפחתיים, ואני משליך אותו על דברים הרבה יותר פנימיים, יותר נאצלים. אז הרי לך שאתה יכול לקחת מושגים שהם בתחום הביולוגי המשפחתי ולתת להם הוראות נוספות. אז אם אתה אומר, אפילו בפשטות שאתה אומר, תלמידים הם בנים, גם כן העברת איזה יסוד של עניינים פיזיים ממשיים לצדדים רוחניים. אז כשאתה אומר מידה אחרת תיקרא בת נאצלת ממנה, השם ברך את אברהם בכל, ובת הייתה לו, דהיינו איזה הנהגה מיוחדת שאנחנו קוראים לה בת. ובא הוא מנהיג את הכל, הקדוש ברוך הוא, והיא בית דינו של הקדוש ברוך הוא. והשם, יש מידת הרחמים, השם, והשם, איזה תוספת. כמו שאתה מבין, שמושגים שמופיעים בשיר השירים הם שלימות של זוג, הדוד והרעיה, אז זה כנסת ישראל, הכל כנוס, הכל שלם, ובום אין בך, הכל שלם. כך אתה יכול את אותם המושגים גם להסביר בהשלכות אחרות. והמידה הזאת הייתה לאברהם כבת, כי הוא איש החסד והתנהג בזו, הוא אימץ לו, הוא אימץ לו את מידת החסד, והאימוץ הזה עשתה את מידת החסד לביתו. ולכך אמרו אחרים, כי אין הברכה הזאת שנתברך בכל רומזת על שהוליד בת משרה אשתו או שלא הוליד. רב נחם, רב מאיר ורב יהודה באמת דנים לפי מהלך זה שהרמב״ם מציע בצד הביולוגי, ויש להם את הנימוקים שלהם. באים אחרים ואומרים, ברגע זה לא מעניין אותי הדבר הזה, אלא מבקשים לערוך סך הכל של עולמו הרוחני של אברהם. אברהם זקן, ואיך מסתכנים חייו? השם ברך אותו בכל, יש לו מידת חסד, והמידה הזאת הוא אימץ אותה, והיא כביתו היא יוצאת ממנו, ובעזרתה באה כל הברכה בעקב אברהם. אבל היא רומזת עניין גדול שברך אותו במידה שהיא בתוך מידת הכל, ולכן תקרא גם היא כל, בלשון כשמי בקרבו. והנה הוא מבורך בשמיים וארץ, ולכן אמר בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ נוסח ההשפעה. והעניין הזה נמצא לרבותינו רמוז באגדות ממקומות רבים, קיין שמו במדרש חזיתה. שאל רב שמעון בר יוחאי את רב לזר ברב יוסף, אפשר ששמעת מאביך מהו בהתרה שיתרה לו אמו? אמר לו הם, אמר לו היה, אמר לו משל למלך שהייתה לו בת יחידה, והיה מחבבה יותר מדי, והיה קורא אותה ביתי, לא זז מחבבה עד שקרא אותה אחותי, ולא זז מחבבת שקרא אותה אימי. כך, בתחילה חיבב הקדוש ברוך הוא את ישראל, הוא קראן ביתי. אחר כך ראה אותה אחותי, אחר כך ראה אותה אימי. שנאמר שמולי הוא לאומי. הוא לאומי כתוב בישעיהו שם חסר בב, אז הקריא הוא לאימי. עמד רב שמעון בר יוחאי ומשקו על ראשו. אמר לו, אילו לא באתי אלא לשמוע, זה הדבר מפיך דיין. הנה יש פה דוגמה נוספת. שיר השירים. שיר השירים, אנחנו מכירים את השיחות האינטימיות הלבביות בין בני הזוג. איך בחיי היום יום? אחד מצטצע עם ביתו, עם נכדתו. אומר להם, ממה לשלי? ממה לשלי? הוא כבר יהודי זקן, הממה לשלו כבר בזמן מתה. והוא קורא לידה קטנה, ממה לשלו. נלך יותר. ונניח שאמא שלו עומדת על ידו ואומר לידה קטנה, ממה לשלי? מה אתה אומר לידה קטנה? ממה לשלך עומדת? מה אתה אומר לזה? ברור שבביטוי הכינוי הזה, הוא מבקש להביע משהו. לא זז מחבבה עד שקרא אימי. אז ביתי אנחנו מבינים. לפי מה שאנחנו מסבירים. הוא שאל אותו. איך ללמוד פשט בדבר הזה? אז הוא אמר לו, הייתה לו בת יחידה. והוא קרא אותה ביתי. אחותי זה כבר איזה צד של שוויון. לבת אתה נותן את הכל. הבת לא נותנת שום דבר להורים. אבל האחות, היא כבר יש לה איזה צד של שיתוף. אז כשאנחנו מדברים אל הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מרגישים כבנים, ניחא, אנחנו מקבלים את הכל. זה מתחיל להיות מסוכן כשאתה אומר אחות. כשאתה אומר שאתה גם אבל זה נשמע נוראי כשאתה אומר כלפי ישמעיה שאנחנו מכנים אותו אימי. אנחנו מכנים את עצמנו אימי ביחס אליה. איך יכול להיות? שהוא קורא לנו אימי דיינו כי על אנחנו נותנים? איך אפשר בכלל לנסח דבר כזה? זה כנראה מה שהיה קשה לו. באתרה שאיפרה לא אימו. באתרה, אנחנו תמיד מסבירים, זה משהו על הראש, ואיך כנסת ישראל הופכת להיות אימא במלך שהשלום שלו. באתרה, באתרה שאיפרה לא אימו. זאת אומרת לו, כן, שמעתי. אז שהוא אמר לו את הכינוי הזה, עמד רב שמעון בר יוחאי ומשקו על ראשו, על אותו ראש שיש על המטרה. ואמר לו, עכשיו היה שווה כל הדבר הזה. הוא מבואר זה במדרשו של רב, נשוב לזה, הוא מבואר זה במדרשו של רב נחוניה בן התנה, אמרו בפסוק, אנוכי השם עושה כל נוטה שמיים לבנים. אני כשנתתי אילן זה להשתשע בו כל העולם, ורקעתי בו הכל, וקראתי שמו כל, שהכל תלוי בו. זה מדרש קבלי קדום, גם בסגנון אפשר לראות. שהכל תלוי בו והכל ממנו יוצא והכל צריכים לו ובו צופים ולא מחכים ומשם פורחים לשמות לבדי הייתי כשעשיתי אותו ועוד שם מבואר מהי ברוגז רחם תזכור אמר בעת שחתו לך בניך ותיחס עליהם רחם תזכור ומהי רחם תזכור זכור אותו שאמר ערכמך השם חזקי ונתת לו עמידה הזאת שהיא שכינתו של ישראל וזכור בנו שירשם ותלת ונתת לו עמידה הזאת שהיא שכינתו של ישראל וכתיב השם נתן חוכמה לשלמו וזכור אביהם אברהם מכאן הייתה בת לאברהם, תכתיב והשם בירת את אברהם בכל. הוא כתיב כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי. היי ברכה הייתה ביתו, או לא הייתה אלא אמו, הן ביתו הייתה, משל לאדון שהיה לו עבד שלם תמים לפניו, וניסה הוא בכמה ניסיונות ועמד בכולם. אמר האדון, מה ייתן לעבד הזה ומה יעשה לו? אלא עצבנו לאחי הגדול, ליעצו ולשומרו ולכבדו. חזר העבד עם אחיו הגדול ולמד מידותיו, ויבוא האח וקראו אוהבי, תכתיב זרע אברהם אוהבי. אמר מה אתן לו, מה אעשה לו, הנה כלי נאה עשיתי, ובו מרגליות מאוד בין כמותם, ואין סגולת מלאכים, אתננה לו ויזכה במקומי. אתה הוא דכתיב, והיה השם ברך את אברהם בקום. ואם תבין מה שכתב, תדע מה אמר אנשים הארורות שאמרו, פסוק בירמיהו ממה, ומין אז חדלנו לקטר למלכת השמיים, למלכת השמיים, שם חסר. חסרנו כל. ולמה נכתבה המילה חסרת האלף, מלאכת השמיים ומלכת השמיים, ותשכיל דברים רבים סתומים בתורה ובמקרא. אילו ידע זה המתנדר בסוד, זה לא דותיו, תעלם לכולם וכולם. אז הרמב"ן כאן רמז. מבינים שזה קטע מיוחד. אבל קצת לנסות להבין. מעניין הוא שהרמב"ן הזה, כל כך יסודי, שימש כמה וכמה מאלה שבאו אחריו. הכלי יקר למשל, בפירושו לשמות יוטט, פסוק ד', וגם בממית ברבב, פסוק חף ד', ועשה אתכם על כנפי ישרים, ואביא אתכם אליי, ואיתם לי ממלכת כהנים, הוא ראה שלוש דרגות, והוא ראה אותם מקבילות לשלוש הדרגות הללו, ביתי, אחותי ואימי. רבי ירוחם, המשגיח במיר, בדעת חוכמה ומוסר, כמה פעמים נזכק לרמב"ן הזה, פעם אחת בחלק א' בעמוד י' ג', הוא הסביר מה זה האח הגדול. האח הגדול זה השכל של האדם. מה אדם עושה עם השכל שלו? בהתחלה הוא ביתו, קיבל, אדם מקבל הכל מלמעלה, הוא לא מתווכח, הוא מקבל. אבל כשהוא מקבל איזה חברותה, השכל של האדם זה החברותה שלו. תעשה עם זה שימוש. לא זז מחבבה עד שקראה אחותי. דהיינו, נתתי לך שכל, איך רב ירוחם? אפשר לראות את הדרך של הרב דסטר עם הניסיונות לרציונליזציה. אנחנו שומעים דימוי כזה, אחותי, איך הוא אמר? קיבלת שכל, תעשה איתו שימוש. מה שהוא לא המשיך את הקו, וזה יש בשפת אמת, מה קורה כשאתה כבר עושה איתו שימוש? אז אתה עצמך נעשה לסולל דרך חדשה. יש בשפת אמת בפרשת פקודי, בעמוד קי"ט. הוא אפילו מצא את זה במועדים. ביציאת מצרים נעשו בני ישראל כלים לעבדותו יתברך, והוא בחינת ביתי. במצרים מדלג על הערים, שום דבר, הכל נתנו לנו. כל מה שאנחנו יכולים זה רק להיות מקבלים. ילד הוא מקבל מההורים. לא זז מחבבה עד שקרה אמיתי. כלי שבעזרתו יתפתח משהו. אחר כך בקבלת התורה ובחינת אחותי. קיבלת תורה, תעשה את השימוש, תתפלפל, תקשה, תתרץ, אחותי. אלא חינם, מי שמרגיש שהתורה היא אחותו, אז הוא שמח, אחי. אחרי השיחה, יש פה ברוב ההכנסת ספר תורה, שלא לדבר על הנסיבות הטרגיות שהביאו להכנסת ספר התורה. היום לפני שנה נשרפה אותה גברת ביד יריחו עם ילדיה. אז לזכרה כתבו ספר תורה. שלא לדבר שיש שם משפחה של תלמידי חכמים גדולים. אז סתם זה שמחה, מקו החומר. כי שיש ברית ברובע, אז נוהגים שלא אומרים תחנו, יום טוב אליהו הנביא בא. וכשלא רק אליהו הנביא בא, שספר תורה בא חדש לרובע, ודאי שזה שמחה גדולה. אחותי, יש לך אח, יש לך חברוסה, שמחה על אח נולד, אח גדול, אח בייבי. אז עם האחות הזאת, עם האח הזה, אתה מתפלפל, זה שבועס. ואחר החטא, ששבו בתשובה, במקום שבעלי תשובה עומדים, זה דרך חדשה. וזה קראה אימי, איזה יופי, איזה עומק שבשפת אמת. אימא זה דבר שאף פעם... כשילד הופך לאימא זה דרך חדשה לגמרי. מה קורה אם אתה מתפלפל? מה קורה אם אתה ממצא את התועלת שבדיון ההדדי הזה אז נולד דבר חדש? וזו היא בחינת המשכן בהתרה שאיתרה לא אימו. ולכן לעתיד יהיה נתקן כל הפגמים ויהיה דרך חדש. וזוהי הבחינה של נמשך דרך חדש על ידי תיקון החטא. היסוד המופלא הזה, אולי, עכשיו אתם מבינים, מה הפשט? שהוא עמד ונשקו על ראשו, שמעת, איך אומר לו? שמעת מאביך? אפשר ששמעת מאביך. אנחנו שנינו ילדים, אנחנו בנים. אנחנו צריכים מישהו, אני לא יודע להתמודד עם הפשט הזה, אפשר ששמעת מאביך? על מה שמעת מאביך? על אמא? על, 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 בהתרה שיתרה לו אמו? אתה, דבר כזה היית מוכר לקבל רק ממישהו מהחוץ. מקביל למדרגת אמי. הוא נשקו על ראשו. כי הרי מה קרה? גם הראש זה השיא של הבת, וכשאתה בא מבחוץ אז אתה נותן לו משהו. מה הסתובב אברהם? אברהם הסתובב מראשית ואמר, מי ברא אלה? מי? כל אחד שמעבא מי את המספר 50. מי ברא אלה? ראשית שהדף של אברהם זה מי ברא אלה. והסיום של אברהם בכל. הוא יודע פשט בכל החמישים. הוא יודע פשט בכל העולם הזה. נקודת המוצא של אברהם הוא ילד. ביתי, הוא תמה, סימן שלה, לא יודע כלום. והוא מחפש. וכל מיני עצות באות, והוא דוחה את כולם. ואחרי שהוא מגלה את אותה מידה, אחרי שהוא מגלה את אותו שרימות שבעולם, את העולם חסד ייבנה, אז עצם ההתדיינות, עצם החיפוש, הולידו את הדרך החדשה. הדרך החדשה הזאת היא סיום חייו של אברהם. ואברהם זקן, בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. ההקדמה של בא בימים היא מיוחדת במינה. הפרוש בא בימים, זה כבר זוהר בפרשה שלנו. איך בא ביטוי כזה בא בימים? יש ימים ואתה בא בתוכה? איך בא נולד דימו כזה? אז בזוהר פרוש הוא בא והימים באו איתו. איך אנחנו אומרים בעברית חדשה? שרף יום. שרף. הלך היום. יום ששרפו אותו הוא לא בא בחשבון ימים. כשבאים לעתיד לבוא, מסתכלים ביומן שלך, מסתכלים בלוח, חללים, חללים, אין ימים, אין ימים, שרוף, שרוף, לא עשית כלום. יום שלא יצרת, אין בו. אברהם כל יום חיפש דרך חדשה. אברהם זקן בא בימים, כל יום הוא מילא אותו תוכן, כל יום הוא חיפש לתת לו משמעות, אז ברור שהשם ברך אותו בכל. כי כל הימים כולם הם מצטרפים לעולם חסד ייבנה הזה. הבנק הזה זה רק בשביל אפילו לא ללקק, אלא להסתכל עליו, לראות איך נקודת המוצא של הרמב"ן זה שאלה והתמודדות עם הבנה בפשט, ואיך הוא מנטרל את אבן עזרא וכו', ובצורה עדינה איך הוא רומז לו, ואיך הוא מגלה לנו ניסיון להעמיק בדברים פנימיים של חז"ל. אבל מה שנוגע קצת להבנה של ענייננו, הוא שיש בנפש של האדם בחינה של מקבל, והיא הקרויה בת. ויש, אחרי שהוא כבר הופך להיות, זה הכל הולך לך דמחת. לא זז מחבבה, לא זז. אתה רק זז, יש לך כבר את המידה השנייה. דהיינו, אם לקחת איזה שימוש של בת, למה אתה חבוסה? לא הבנת משהו. אז אתה בת, אז אתה הילד שלו. כי הוא מעתיר עליך. אבל באותו רגע שהוא נותן לך, אז מיד אתה הופך להיות אחותי. נו, אז מה אתה אומר? אז אני מנצל את השכל, אז אני מנסה לנצל את היום, אז איך הוא, אני עובד משהו? ואז בתוך ההתדיינות, פתאום דרך חדשה, הסבר חדש, הברקה חדשה, לאומי, אימי, עטרה שיתרה לו אימו, אני מוסיף על מה שאני קיבלתי. בהנהגה, במוסר, בעבודת השם, בסברה, בחושייה, בתוספות הראשונים, בשיעור, בעומק דברי הפשט, ניצול מקסימלי של הימים, זה עושה אנשים צעירים, קדוש ברוך הוא ייתן חיים, יגיעו פעם לדרגה של אברהם זקן. הרי מה עושים לחתן שעבד אברהם זקן? אז עושים אברהם זקן כשלא קוראים אברהם זקן, אבל כשקוראים אברהם זקן זה ודאי אברהם זקן. מה מאחלים לזוג הזה? מאחלים לזוג הזה שהימים יהיו מלאים. כל אחד הוא אברהם. הוא מתחיל, כל אחד יש לו את הברכה הזאת, שהימים יהיו מלאים ובכל, דהיינו, דת הייתה לבן, כי יהיה מוכן להיות מקבל, שיש לו את מידת הכל, עולם מופלא, עולם שכולו חסד, עולם שכולו כנוסת הכל, כנסת ישראל, ואתה עושה איתו שימוש, אתה עושה איתו שימוש תוך כדי התמודדות, מבת לאחות, ומאחות לאמא, דהיינו, למי שסולל דרך חדשה, וזה נשמע מה סקרה אימי. כל מי שסולל דרך חדשה הוא מתלמידה של אברהם אבינו.